עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
השריקה הזאת והוא, הנה אני עליתי על הקו. שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי ב-11. עורכת התוכנית ומפיק אותה אייל פרנק, על הדיגיטל מיכל קדוש, דוד זבולוני ורן שהין, ומי שאחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון. The Glassless Man. אני צוחקת על איציק המתוק והנהדר. עכשיו, אתם ואני נהיה בקשר כשאתם תתקשרו ל-1-900-722-103 וגם הודעות טקסט קצרות כתובות ב-054-70 בוואטסאפ של 054-70-103-70. אייל רואה את ההודעות שלכם וחוזר לאותו טלפון. זהו, עדיין נראה אם אנחנו ניגע בזה, הרשת והכל סוער סביב הנושא של של האונס לכאורה שהיה, יכול להיות שניתן לזה את הדעת, משהו יעלה פה אולי, אבל בואו, יש כבר מישהו שמחכה על הקו, ניקח את השיחה הזאת. שלום.
היי מיכל, בוקר טוב.
היי גם לך, בוקר טוב.
נעים סוף סוף להכיר ולדבר איתך, אני חיכיתי הרבה זמן לשיחה הזאת, אני הייתי שמחה להתייעץ איתך על איזה נושא שכאוב בזמן האחרון עם הבת שלי. יש לי ילדה מקסימה בת 6, לפני כחצי שנה היא הייתה רשומה לחוג ריקודים, באמצע החוג, זה 45 דקות, יצאתי לאיזה סידור עם הילד הגדול שלי, והיא כנראה רצתה לצאת להתפנות בשירותים, לא ראתה אותי בשירותים, אמא אחרת לקחה אותה, החזירו אותה לחוג ו... והכל בסדר, באמת בסוף החוג אספתי אותה, חזרנו הביתה, ומאז הילדה לא נכנסת לאף חוג, לא מוכנה להירשם לחוגים, אני רק אומרת לקורס הכנה לכיתה א', חוג היפופ, חוג שחייה, כל מה שניסינו, החל משוחד, למתנות, לכעס, כל הנסיכות בעולם עשיתי, והילדה פשוט, אולי קיבלה טראומה, אני לא יודעת, לא מצליחה לשכנע אותה להיכנס לחוגים.
משהו קרה. משהו כן. קרה, אנחנו לא יודעות מה, כשיש לנו שינוי התנהגות שהוא לא הדרגתי, הילד דוחף חבר, ולמחרת הוא דוחף עוד חבר, ואחרי זה הוא אומר לו אתה קקי, ואחרי זה הוא, לא יודעת מה, יושב עליו, ואחר כך הוא מרביץ לגננת, אז אנחנו רואים פה איזשהו סוג של תהליך, שכנראה לא ידענו, לא שמנו לב אליו, ולא ידענו לעצור אותו באיבו. פה כן. יש תגובה שבום, טרח.
כן, נכון.
הייתה בחוג, חזרה הביתה, מאותו רגע לא רוצה ללכת לשום חוג. עכשיו, את היציאה שלה לשירותים, ואת האמא שהחזירה אותה, מתי שמעת על זה?
בסוף, כאילו, שחזרתי מהדקה יצאתי עם הבן הגדול שלי מחוץ לחוג, וזה קרה בדיוק בזמן הזה.
כן, אבל את לא ידעת שזה קרה, באת לקחת אותה.
לא, ידעתי, האמא אמרה, תדעי, הילדה שלך יצאה מהחוג, לקחת אותה לשירותים.
האמא לקחה אותה והאמא החזירה אותה?
כן, כן, חברה שלי.
אוקיי. זאת פעם ראשונה שהקטנה יוצאת ולא רואה אותך בחוגים?
כן. כל הזמן אני מחכה בחוץ, והיה בדיוק דווקא בשנייה הזאת. בדרך כלל היא לא יוצאת, כן, והייתה מרפי כזה.
אז תראי, אני עושה פה סמטוחה של הקורונה, של הבידודים, של עליות בבית, של כיתה א', ושל זה שהיא לא ראתה אותה. וכל זה ביחד מבחינתה, משהו שם קרה לה. שבר קטן בלב, דאגה, חשש, וכל הדברים האלה, זה כאילו, הקש ששבר את גב הגמל, תראי, ולמה אני אומרת הקש ששבר את גב הגמל? כי אני היום, לא שזה הרבה פעמים תורם לי בהדרכה, אבל אני היום לא מנתקת את השנה ורבע קורונה, שנה וחצי קורונה, אני לא מנתקת את זה ממה שקורה היום לילדים. לפחות לחלקם. אי אפשר. אז עדיין, ההדרכה שלי תהיה אותו דבר, אבל חייבים להבין שיש פה משהו, ומבחינתי כנראה היה פה איזשהו קש ששבר את גב הגמל. זה שהיא יצאה לפיפי וחזרה, והמשיכה את השיעור, אבל מבחינתה, האופציה הזאת, שהיא תצא ולא תראה אותך, כבר קיימת.
נכון.
קיימת.
נכון.
תראי מה אני מציעה.
מכיו... אגב, סליחה שאני כן. קוטעת אותך, אז בגלל זה גם הצעתי לשיעור שחייה, שבשיעור שחייה אני יושבת ממש על שפת הבריכה, והיא רואה אותי כל הזמן, וגם לשם היא, לא מוכנה לא רוצה. ללכת.
נכון, כי היא מספיק נבונה לדעת, שהיא תכניס את הראש למים, היא יכולה להוציא אותו ואת לא תהיה שם.
הבנתי.
כי אין לה שליטה עלייך. אבל גם אם היא לא חושבת את זה, והיא בטח גם לא חושבת את זה במודע, תראי, בתוך הגוף שלה יש כבר חוויה, ואני בכוונה אומרת בתוך הגוף. אנחנו, יוצא לי להגיד מדי פעם, אנחנו הוליסטים. הקוגניציה עם הרגש, עם הגוף, הולכים ביחד. נכון, אני תמיד נותן את הדוגמה שכשאנחנו בלחץ לפני מבחן, או רעיון עבודה, או איזשהו משהו, אנחנו מוצאות עצמנו רצות לשירותים. מה הקשר בין המוח שדואג למערכת העיכול?
נכון.
אבל יש, עובדה. כי אנחנו הוליסטים. הדברים האלה ביחד, עכשיו, ההתנגדות שלה, לא שום היגיון והבטחה, לא תצליח למוסס את זה. ואני אגיד לך מה כן ממוסס דברים כאלה, זמן. זמן וחוסר עיסוק בדבר. ולכן, אפילו כל השנה, שזאת שנה ארוכה, למרות שכל השנה זה 9 חודשים, נגיד עד שתתחיל שנת הלימודים הבאה או עד הקיץ, אני לא יודעת, אבל אני הייתי אומרת באמת מעט שאני חושבת, וזה חבל, אבל היא רק בת 6, זאת אומרת, זה אני הייתי אומרת לקטנה, תקשיבי, שמתי לב, אני מנסה לשכנע אותך ללכת לכל מיני חוגים כזה 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 כזה, וממש לא בא לך ואת לא רוצה. אז החלטתי, חשבתי בלב שלי ואמרתי, נעזוב את זה, לא רוצה, לא רוצה. עכשיו, אני הולכת לפעמים עם אלון, נגיד אם את הולכת עם הגדול, אז את תצטרפי אליי. או את הולכת עם הקטן לאיזה מקום, ברור את תצטרפי אליי. אבל את לא רוצה ללכת לחוגים, אז לא ללכת לחוגים. אנחנו נדבר על זה עוד הרבה הרבה חודשים, אולי שתהיה בכיתה ב', אולי בקיץ, אולי בפסח, נראה. כרגע אני עוזבת את זה. ואז אף אחד לא מדבר איתה לאיזה חוג את רוצה ללכת, או הנה יש חוג חדש, או פתאום את שומעת בפורים או בפסח שיש חוג חדש, ואת אומרת לעצמך, וואי, אולי זה יעניין אותה. לא. לא.
אני אתאפק.
כן, כן, כן. כי פחד לא יושב על היגיון. פחד, אני אתן לך רגע את ההבדל בין פחד לחשש. פחד בעצם זה ממשהו מציאותי. אני שומעת, אז אני חושבת אולי זה דוב רודף אחריי, נכון?
נכון.
או אני עומדת בקצה הצוק ואני פוחדת ליפול. יש פה משהו מציאותי שעלול לקרות, אני פוחדת מאיש בריון, אוקיי? עכשיו, זה פחד, פחד הוא, נורא נבלתי. פחדתי מהבום. או, כן? עכשיו, רוב הפחדים שלנו בעצם הם חרדה. וחרדה, זה מעצם המחשבה רק שמשהו יקרה. כן? נגיד, הבן שלי בצבא ואני פוחדת שתהיה מלחמה והוא יצטרך ללחם. נבינה? זה לא ממשהו קיים, זה מאיזושהי מחשבה של משהו רע שיכול לקרות. עכשיו, וזה פחדים של ילדים. זה כמו הפחד ממפלצת. ילדים בני 3 פוחדים ממפלצות, בני 4. עכשיו, למה? אין מפלצות, אבל ברגע שהוא אומר את המילה מפלצת, או הוא שמע את המילה מפלצת, יש כבר את התבנית של המילה הזו במוח? מכיוון שיש מפלצת כתבנית במוח, אצל ילד קטן, כשחשב רק קונקרטית, הדבר הזה קיים בעולמו.
כן.
יש לזה איזשהו סוג של ישות. ולכן אנחנו עובדים עם פחדים של ילדים קטנים, אנחנו הולכים עם עולם הדמיון. אני לא אומרת לו אין מפלצת בחדר, אני מגרשת את המפלצת. חוצפנית שתעוף מפה. עכשיו, אוקיי? אני לא מנסה, גם פה אני כבר לא מנסה לעבוד על ההיגיון. אני אשב לידך, את תראי אותי. במקרה הזה, שוב, היא חוששת שמה יהיה מצב. היא כבר לא נותנת אמון בחוגים. היא כבר לא נותנת אמון במציאות שבה עלול להיות מצב שאת לא תהיי.
נכון.
ועכשיו יכול להיות, לפעמים אנחנו, לפעמים זה קורה, ואנחנו מדברים על ילדים שהיו עצמאים, זה בדיוק מסוג הרגרסיות שקרו בקורונה. על יד הטיקים, על יד הרגרסיות בשינה ובגמילות למיניהם, גם זה. היו לנו ילדים עצמאים, או ילדים חברותיים בגיל ההתבגרות, שעכשיו לא יוצאים מהבית.
נכון.
היו לזה השפעות איומות. נכון. הרות גורל. ובכל אחד מהם אנחנו צריכים להתמודד על פי הילד, על פי הגיל ועל פי המצב. מכיוון שבחיי היום יום, היא לא נדבקת אלייך, היא לא רצה, היא לא אומרת, אמא איפה את, אמא איפה את, הנה. זה למזלנו, למזלה ולמזלך. זה מחובר רק לרעיון החוג.
זה גם מחובר לזה שהיא לא יוצאת לי מהמיטה, היא רק ישנה איתי במיטה, אבל בגדול
זה,
כן.
זה, רגע, זה התחיל מאז או זה היה קודם?
זה התחיל משהו כמו שנתיים, כן? אפשר לקשר את זה באמת לקורונה, את
לא, 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 נכון, אבל לא, אבל זה לא התחיל עם החוג, זה לא קשור לפחד מהחוג.
לא, זה לא, הרבה לא, לפני, אוקיי, כן.
אוקיי. שמי, גם הקטע הזה של המיטה, את צריכה ללמוד לשחרר את הילדה, להחזיר לעצמאות.
קשה איתה נורא בקטע הזה גם.
כי היא חזקה, כן. יש פה, אבל יש פה תהליך שאפשר לעשות, כן. עם המון אהבה, עם המון אהבה והרבה עקביות ונחישות שלך, כי באמת, כן. מגיע לה לדעת לישון ולהרדם לבד. ואני רוצה להגיד לך, אנחנו כאילו רואים לפעמים משינה של ילדים, לא חשוב אם זה בגיל שנתיים, בגיל חמש, בגיל שש, כמו ביטח, או גם בגיל יותר מבוגר. זה נראה לנו כמו איזשהו הרגל או משהו כזה, אבל אני רוצה שתביני שזה מחובר להמון התפתחות רגשית. המון.
נכון.
המון. נכון. ילד שנרדם רק עם אמא, או רק עם אבא, או רק בכל מיני סוגים של התניות, ומתעורר בלילה, והוא ישן רק עם ההורים. הילד הזה, ברגע שאנחנו מסדרים שם את השינה, ותוך התהליך, תוך אחרי חודש, חודש וחצי, היא או הוא כבר ישנים לבד, נרדמים לבד ולא מתעוררים בלילה, יש איזה השפעות מאוד משמעותיות על האחריות, על העצמאות, על ההתבגרות, על ההתגברות בחיי היום יום, בשעות העירות. המון, המון. לכן אני אומרת לך, מתישהו תפלי גם בזה, עם המון אהבה וצעד אחרי צעד אחרי צעד, אולי עם הדרכה אם את רוצה, אבל יום אחד זה צריך לקרוא, די, מגיע לילדה, לדעת ללכת לישון לבד.
השאלה, מיכל, אם יש לך אולי לכוון אותי לאיזה אפיק לגשת, כי באמת גם הגננת מדברת שהיא צריכה טיפול רגשי, אבל אין לי מושג לאיזה סוג של טיפול רגשי.
אז אני רוצה להגיד לך, ילדים צעירים, רגע לפני שאני שולחת אותם למוסך לתיקון בטיפול רגשי, שזה חשוב, וזה עושה עבודות. אבל רגע לפני זה, אני מדברת על הדרכת הורים, ואני אגיד לך גם למה, כי אנחנו הדמויות הכי משמעותיות לסיפוק הצרכים הפסיכולוגיים של הילד, של גבול, של אהבה, של הכלה, של גמישות, של תקיפות, של משמעת, של ויתור, אנחנו.
נכון.
ולכן אני הייתי הולכת על הדרכת הורים, להבין איך הראש שלה עובד, לראות תמונת מצב, לראות מה קורה עם האחים והאחיות שלה מסביב, לראות אם יש הבדל בין איך שאמא מגיבה, איך שאבא מגיב, ולא חשוב אם זה באותו בית או שהם גרושים, או לראות תמונת מצב שבתוכה הילדה גדלה, ולתת לכם הדרכה. את זה הייתי עושה לפני שהייתי לוקחת הילדה לטיפול רגשי.
קיבלתי.
בכיף. ועכשיו את מוזמנת כמובן להיכנס רגע לאתר שלי.
אני מכורה לאתר שלך.
אוקיי, אז יש את העמוד פייסבוק, נכון? מרכז מיכל דליות, נהדר. ויש את האתר, מיכל דליות איתכם בבית, תכתבי בגוגל, ואז קודם כל יש שם המון מאמרים, ואז גם תיכנסי ותראי את הפעילויות שלי בדיגיטל. ותראי אם זה נותן לך מענה.
מצוין.
בהצלחה, בהצלחה, יקירה. כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום, כל טוב, כל טוב. אתם יודעים מה, אני מנצלת רגע את ההזדמנות, כי אמרתי שאני אדבר על, על מה שהיה, על זה שבאמת שערה מאוד גדולה שכולנו מתעסקות ומתעסקים בנושא של מה שהיה בתיכון. עם הנער בן ה-16 שקפה את עצמו, ויש אומרים מטריד, יש אומרים גם אנס. אנחנו עוד לא יודעים, זה יתברר, אבל אנחנו בינתיים עסוקים בצקצוקים. אני רוצה להגיד לכם, אני גם שומעת קולות שמאשימים את המערכת. אוזלת יד של המערכת, המערכת לא שמה לב, היו צריכים לראות בבית ספר, הכל נכון. יש אוזלת יד של המערכת, והמערכת לא שמה לב, וגם היה צריך להיות בבית ספר. אבל חבר'ה, אני מחזירה את הילדים הביתה. הילדים לומדים על העולם מהבית. נכון שילד חי בסביבה, נכון. אבל ילד חי, מתחיל את חייו, בכמה שנים ראשונות שלו, 3, 4, 5, 6, 7, עם אמא ואבא. גם אם סבתא מוציאה אותו פעמיים בשבוע מהגן, ונמצאת איתו אחרי צהריים, גם אם יש לו גננת חזקה יותר, או חזקה פחות, גם אם הוא חי בשכונה של עשירים או בשכונה של עניים, אמא שלו ואבא שלו הם הפסיכולוגים שלו. שם זה מתחיל. ויצא לי כבר כמה פעמים לדבר אתכם על מיניות באספקט של חינוך מיני. וחינוך מיני זה לא לימוד על המיניות של הבן אדם. חינוך מיני, חינוך ליחסי מין, זה גבולות. זה אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך. זה כשמישהי אומרת לך לא, זה לא כמו השיר של, מי זה היה? לא הגששים. החלונות הגבוהים. כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? אין, זה לא תקף. מה שהיה לפני 50 שנה, כשהיא אומרת לא, ללא יש פרשנות אחת בלבד. כשהיא אומרת לא, זה פרשנות אחת בלבד, זה לא. וילד או ילדה שגדלו בידיעה, שהם נסיכים, שהם מלאכים, שהם החיים של כולם, שהם ישמרו, שההורים ייתנו להם כל מה שהם רוצים, כי האהבה היא חסרת גבולות. זה המסר שמקבלים מההורים. אני זוכרת אימא, שפעם, תספר לכם את הסיפור, אולי סיפרתי אותו, אני רוצה לספר לכם אותו. ילד מתוק, חמודון, קושקושון, בן 2.5, ישב בעגלה, אימא שלו תהילה איתו בשכונה אצלנו, ויש לנו איזושהי כיכר, ובאמצע הכיכר, קטנה, של בשכונה, באמצע הכיכר יש מין פסל סביבתי כזה, ומסביבו ארוגות פרחים. והעירייה כל פעם מחדשת שם את הארוגות. עוברת אימא, והילד המתוק מסתכל על העגלה, על הפרחים, והוא אומר לה, פח, פח. אמא שלו שמה את העגלה בברקס, ואומרת לו, בטח מתוק שלי, אתה רוצה שאמא תביא לך פרח, אמא תביא לך פרח. והיא חצתה את הכביש בסכנה, והיא עקרה לא פרח, אלא שניים מהערוגה של הפרחים, שבכיכר, והיא חצתה חזרה את הכביש, והביאה לילד שלה, באמת מסוס נפשה, והיא אמרה לו, כך אהוב של אמא, וכשיוני רוצה משהו, לא מקבל אחד, הוא מקבל שניים, כי אמא אוהבת אותו. עכשיו, זו גישה, וזה לא חד פעמי, זה בטח קורה 3-4 פעמים במשך היום. והילד גדל לתוך ההבנה והמשכלה שלו על החיים היא, שכשאני רוצה משהו ואוהבים אותי, אני מקבל את זה, זה מגיע לי גם אולי כפול אפילו. ואז אני מדמה אותו, בגיל 15 או 16, יושב עם ילדה, בחדר שלה, בחדר שלו, בגינה, איפה שזה קורה. והם מתחבקים. ורוח שם ונעים. והוא מתחיל ללטף אותה. על הגב, בשדיים. והיא אומרת לו, לא, 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 אני לא רוצה, אני לא רוצה. הוא אומר לה, אבל אני נורא אוהב אותך. היא אומרת לו, גם אני אוהבת אותך. הוא אומר לה, לא נכון. לא נכון, כי אם היית אוהבת אותי, היית נותנת לי מה שאני רוצה. זה הסיפור. זה הכל. לא צריך יותר מזה. ולכן אני מחזירה את המוסר, את הכבוד לעצמי ולאחר, את ההסתכלות פנימה, לבית שלנו, אלינו, ההורים. מה אנחנו עושים? מה לומד מזה הילד? ולאן הוא עשוי או עלול לקחת את זה? לוקח תביר, איילת, אתה תביא לי כוס מים בבקשה, כי התרגשתי בעצמי, כי זה עסק כואב, ואנחנו מתקדמים מעלה, ויש לי מאזין או מאזינה על הקו. שלום. הלו.
שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב. יש לי ילדה בת 6, שיש לה שני אחים קטנים, בני 4 ובת 4 חודשים, והיא השנה עלתה לכיתה א', והשנה התחילה בסדר, הנושא הוא שיעורי בית, הייתה עושה בסדר, ופתאום, משבוע שעבר, היא לא מוכנה לעשות שיעורים. זאת אומרת, היא לא אומרת לא, לפעמים אומרת לא בא לי, אבל כאילו היא מתעלמת מהעובדה ש... אני אומרת לה, בואי, יש לך שיעורים, בואי נסיים אותם ועשות עם מה שאת רוצה. ניסיתי הרבה שיטות, קצת איומים, למרות שאני לא יודעת אם זה... בגלל זה אני שואלת אותך אם,
כן.
אם זה נכון.
מה, איומים במה?
איומים,
לא תשביל
נגיד,
לעשות.
היא מאוד אוהבת להזמין חברות.
אם לא תשביל לעשות לה... שיעורים? כן.
כן, את לא יכולה להזמין, עד שלא תסיימי, אין לי בעיה אחרי שתסיימי, תזמיני. טלוויזיה.
ואז היא יושבת ועושה.
לא, היא לא עושה.
היא לא עושה, ואז, ולא מזמינים.
למרות זאת, כאילו זה לא מפריע לה, היא מפריע לה, אבל היא עושה את עצמו שזה לא מפריע לה. וטלוויזיה.
כן. עכשיו, מדי פעם היא כן יושבת ועושה?
לא, זה כמה מוס השבוע, היא אף יום לא עשתה.
את בדקת, את ראית מה השיעורים שהיא מקבלת?
כן, ואני גם דיברתי עם המורה, ושאלתי אותה מה לעשות. היא אמרה לי, תשלחי לי פתק, שהילדה לא עושה שיעורי בית. היא אמרה לי, זה בסדר, אני מסבירה לתלמידים בכיתה, שזה אחריות שלהם. את לא צריכה להתעסק בזה.
אוי, שאני רוצה להשתמש בזה, אחריות שלהם. אוח, איך אנחנו אומרים?
אחריות שלהם, אז והיא דיברה עם המורה, הייתה לה שיחה אתמול אישית עם המורה, ועדיין אתמול אחרי שהיא חזרה הביתה, היא עדיין לא עשתה את השיעורי.
בטח, כי דיבורים לא עוזרים.
אני חושבת שזה כן יעשה שינוי.
כולם היום מדברים עם הילדים, חופרים להם בשכל, וזה לא מקדם לאף מקום.
השאלה אם זה יומי, אני לא יודעת אם זה קשור לחברות, אם זה קשור... אני לא יודעת פשוט מה לעשות. אם אני, זה אחריות שלי, אני צריכה לטפל בזה?
לא, זאת לא אחריות שלך. זאת לא אחריות שלך, אבל אני רוצה רגע לפתח לך את כל הרעיון שזה. א', מכיוון שהיא התחילה והיא עשתה, עכשיו נשאלת השאלה למה עכשיו היא לא רוצה. האם זה משעמם אותה וזה מטומטם בעיניה, או האם זה קשה לה? האם יכול
לא,
להיות
קשה לה ש... לא.
לא זה, קשה לה.
קשה לה לא, כי היא יודעת את החומר. לפעמים היא פשוט בזיזה, אז היא עושה מהר וטועה, אבל היא יודעת את החומר, גם מורה גם אומרת.
אוקיי.
היא יודעת.
אז משעמם אותה ופשוט לא בא לה. אוקיי.
לא בא לה, כן, כן, זה בדיוק זה.
כן, לא מתחשק לה. זה לחזור עוד פעם על מה שהיא כבר יודעת, זה על מה שכבר דיברו בכיתה, שיעורים לא מעניינים, ולא בא לה, ולילדים של היום הם לא עושים מה שלא בא להם, הם לא אנחנו. אנחנו עשינו שיעורים כי אוי ואבוי לנו ידענו, בחייך, למה עשינו שיעורים? כי הבנו שזה תורם לנו להתפתחות האקדמית שלנו. עשינו שיעורים כי ידענו...
לא, אני חשבתי שהתרגשות של כיתה א', היא תעשה הכל, בבית בהתחלה זה היה ככה, אבל...
נכון,
אם אני לא יושבת לה על הראש...
אבל כי אז הם מבינים, כי תראי, כי הילדים של היום הם ילדים שונים. אנחנו עשינו שיעורי בית כי ידענו שאוי לנו אם לא נעשה שיעורי בית.
נכון.
המורה הייתה משאירה אותנו בהפסקה בכיתה, היא הייתה אומרת עכשיו בואי... עכשיו אני רגע, אז אני חוזרת רק, אני רוצה להגיד לך משהו. בעיניי, בוודאי בכיתה א', נושא שיעורי הבית הוא באמת באחריות הילדים, והתגובה של אי עשיית שיעורי הבית היא באחריות המורה. צריכה להיות בבית ספר. עכשיו, מה קורה היום? כל הזמן אומרים, המורות אומרות להורים, תדברי על זה עם הילדה. די, נו, כמה אפשר לדבר איתם?
גם אין שום צנקציה, אין עונש,
זה בדיוק העניין, אין הרתעה. אין הרתעה, פעם הרתעה עבדה. בתוך משמעת, בתוך סמכות, יש הרתעה. העובד יעשה מה שהבוס שלו אומר גם אם הוא לא מסכים לזה, כי הוא לא רוצה להיות מפוטר. אם לא אכפת לו להיות מפוטר, או אם הוא פוגע בכבודו או משהו כזה, הוא לא יעשה. והוא לוקח בחשבון שיפטרו אותו, ואת המשמעות של הפיטורין. אין היום הרתעה בחיי הילדים. בגלל זה הם עושים מה שבא להם. זה את העניין. אני אגיד לך. עכשיו, מה זה המשפט? עכשיו, למה איומים לא עובדים? כי ההורים לא מבצעים אותם בדרך כלל. עכשיו, יותר מזה, שימי לב אצל הילדה. היא כל כך עומדת על שלה. היא כל כך רוצה להראות לך, או אפילו למורה, שהיא החזקה והיא קובעת, ואת לא יכולה עליה, שהיא מוכנה לשלם מחירים שלא להיפגש עם חברות. אם זה היה עובד, הייתי אומרת, יאללה, וזה גם לא ממש איום. הייתי שמה את זה במקום של, תקשיבי, לכולנו יש חובות ויש זכויות. ושיעורי בית צריכים לגמור. אחרי שגומרים שיעורי בית, אז פותחים טלוויזיה, אז אני אתן לך את הטלפון, אז נלך ונזמין חברות. אבל קודם כל חייבים לגמור שיעורי בית. בואי, אני אשב לידך ונגמור עם זה טיק טק. אם זה היה עובד, זה היה נהדר. אבל זה גם לא עובד. ולכן אני רציתי לדעת אם באמת יש שם משהו קשה. אני רוצה להגיד לך.
לא, אין לה שום קושי לימודי. אוקיי,
אוקיי. כשאומרים משפט כמו אחריות שלהם, חבר'ה, אחריות זה משהו מופשט. נותנים לילד אחריות, נופל להם מהידיים, בחייך, יש להם חורים בידיים. בוא, את יודעת מה אני אגיד לך מה זה אחריות? אחריות, אם ברגע נפרש את הדבר הזה, זה דאגה למשהו שהוא יקרה. כי אם הוא לא יקרה, יהיה משהו לא בסדר. למשל, אחד מהבנים שלי תמיד היה ילדון נורא רזה, ואני הייתי מוצאת עצמי רע, הוא היחיד שהיה שוכח לקחת את הסנדוויץ' מהשייש ולהכניס לילקוט. ותמיד הייתי רצה למטה, פתאום הייתי רואה את הסנדוויץ' על השייש, רצה למטה וצורחת לו. מקצה הרחוב הוא היה נכנס, לוקח והייתי גוערת בו. יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום. ביישתי את עצמי, ביישתי אותו, והוא תמיד המשיך לשכוח. עכשיו, למה שהוא יזכור, תגידי לי? אני לוקחת על זה אחריות.
נכון. עכשיו, אבל אם היא מבינה
עד הרגע, רגע, רגע, עד הרגע. שאמרתי לו שאני לא רוצה לרדת למטה ולצעוק וזה, ואני מבייש את עצמי ואני מבייש אותו וזה לא נעים לי. הסנדוויץ'ים על השי שאני מקווה שהוא יזכור לקחת. עכשיו, ברור לך שהוא שכח.
כן.
כי הוא עדיין חי במשך חודשים בידיעה שאמא שלו תביא לו את הסנדוויץ'. זה לא במזיד, זה לא ילד רע. לב זהב יש לו לילד הזה. היה לו מאז ומעולם ויש לו עדיין. לגבר הזה. אין לזה שום קשר. האחריות הייתה עליי. זה כמו ההורים שמסדרים לילד הילקוט, והמורה אומרת, תוציאו ספר היסטוריה, הוא מכניס את היד לילקוט, והוקוס פוקוס, הספר יוצא, כי מישהו יכניס אותו לשם. כי אמא לקחה אחריות של הילד זה יהיה, כי היא לא רצתה שישלם את המחיר שזה לא יהיה. גם אני אותו דבר, לא רציתי לשלם את המחיר של הרזה הזה שלי, הוא יהיה רעב. עד הרגע שאמרתי, רבק, את רוצה שיקח אחריות? תשאירי לו אותה.
איך משאירים? מה זאת אומרת, תשאירי לו אותה?
זה העניין. אז אני אשארתי את הסנדוויץ' על השייש, והוא היה רעב. לא היה לו סנדוויץ' בבית ספר, לא רצתי אחריו. ואז כשהוא בא הביתה, אמרתי לו, ממי, ראיתי שהסנדוויץ' נשאר, איך הסתדרת? אין לי מה לגעור בו. לקחתי אחריות חצי שנה, מה עכשיו אני מצפה שיהיה פה הוקוס פוקוס? אין הוקוס פוקוס. דברים כאלה צריך ללמוד, ולמידה לוקחת זמן, כמו שהוא למד ללכת, כמו שהוא למד להחזיק כפית, כמו שהוא למד לחתוך, זה לוקח זמן. רק בדברים האלה, אין לנו סבלנות. עכשיו, בגמילה, הורים עושים טעויות כי אין להם סבלנות, אותו דבר גם פה. עכשיו, ואז, אני אתן לך רגע את הסנדוויץ'. ואז הוא בא ואמרתי לו, מה היה בזה וזה, אז המורה נתנה לי. אוקיי, אמרתי לו, אני מקווה שתזכור מחר. את חושבת שהוא זכר מחר? הוא לא זכר. לקח איזה 4 ימים. כי אחריות לא הייתה אצלו. הוא היה צריך להיות רעב עוד פעם, והוא היה צריך להיות רעב ביום השלישי, כשהמורה עשתה לו פרצוף, והוא גם היה צריך להיות רעב ביום הרביעי, והמורה גרה בו. ואז ביום החמישי הוא זכר לקחת. זה תהליך הדברים האלה, למידה היא תהליך. עכשיו, מה קורה? אני רוצה שהילדה תבין מתי היא תיקח אחריות, כרגע היא במאבק איתך, זה סיפור אחר, אני לא רוצה שתהיה במאבק. מתי ילד לוקח אחריות? כשהוא מבין שאם הוא עושה משהו או לא עושה משהו, זה יוצא לרעתו, ואין בזה שום מלחמה. אני רוצה שלשיעורי הבית, המורה תפעל במדיניות של המורה, במדיניות של בית הספר. למשל, לבוא לילדה ולהגיד לה, תקשיבי, שיעורי בית חייבים להיות. ואני תמיד אבדוק לך את שיעורי הבית. עכשיו, יכול להיות שאת צריכה להעביר לה וואטסאפ, היא לא עשתה, זה הכל. זה לא צריך גם להיות שאת מלשינה למורה, אני לא אוהבת את זה. הילדה לא צריכה לדעת שאמא מלשינה עליי. הם גם ככה מתחת לזכוכית מגדלת, גם ילדי הליקופטר.
כמו שהם עשו שיחה כזאת, היא אמורה, והיא עשתה אתמול, והם חזרה הביתה, ולמרות זאת היא המשיכה באותה.
ברור שהיא המשיכה, כי לא לומדים משיחות. לא לומדים משיחות.
אבל אמרת עכשיו שהיא עושה את השיחה.
מה?
שהיא תבדוק לה את השיעורי הבית, זה מה שאמרת.
חכי, אבל יש תוצאה לזה שהיא בדקה ואין שיעורי בית?
לא, היא קצת כועסת.
אז זה לא מספיק? מבחינת הילדה זה לא מספיק מרתיע?
איזה עונה שמשר לתת לילדה בכיתה א', להשאיר אותה בהפסקה?
נכון, להגיד לה, תקשיבי, שיעורי הבית חייבים להיות מוכנים, בבית ספר. אז בואי, תבוא איתי עכשיו לחדר המורים, תשבי ותכיני שיעורים. עכשיו, אם היא ילדה חברותית, ואם טוב לה בהפסקות, ואם אין בעיה בבית ספר, ואם היא אוהבת, כי ילדים הולכים לבית ספר בעיקר בשביל ההפסקות, אז 3 פעמים כאלה, או 4 פעמים כאלה, שהיא תלך לחדר מורות, והיא תשב שם ותעשה שיעורים, זה מה שיכול לגרום לילדה או לילד בני 6 להגיד, אוף, זה מעצבן את המורה הזאת בלב, כן? זה מעצבן את המורה הזאת.
אני לא יודעת אם זה משהו שהמורה יכולה לעשות.
מטומטמת אחת המורה הזאת? אז אני אעשה שיעורים בבית כבר, שלא תשאיר אותי בחדר מורות. זה יכולה להיות סיבה ללקיחת אחריות. באמת אתם חושבים, אנחנו עשינו שיעורים בבית ספר יסודי, כדי לפתח את ההתפתחות האקדמית שלנו, חבר'ה.
לא, לא בגלל זה, ברור שלא.
ברור שלא. אותו דבר גם הילדים שלנו. אבל עלינו הייתה משמעת. לנו הייתה תוצאה. הייתה תוצאה לא נעימה. מה פה התוצאה לא נעימה? שכועסים עליי? אז הילד אומר בליבו, בסדר, זה כועסת, אז מה אכפת לי? אבל אני לא בא לי את השיעמום הזה. או, אני אראה לה דווקא שהיא לא יכולה עליי, אני לא יודעת על מה זה יושב אצל הילדה, את מבינה?
השאלה אם זה משהו שאני יכולה להציע למורה, דבר כזה,
כן. שתקחת
לחדר מורים, אני לא יודעת אם זה
תפקידי. אני רוצה שתפקידך הוא להגיד למורה, תראי, כל מה שאני עושה בבית לא עובד, ואני אגיד לך רגע בסוד, אל תגידי לה את זה, כי זה עלול לפגוע, באמת, אנחנו, אין לי כוונה לפגוע במורות, גם באמת, הם שמה בשליחות, שליחות, שליחות, של 8 שעות ביום עם ילדים, אחרי קורונה שלא נדע את הצרות, ואין להם לא תשלום הוגן, ולא גב מהמערכת. לא מקנה בהם, באמת. כל מי שעושה את העבודה, עבודת קודש. עכשיו, אבל זה התפקיד שלהם. אני רוצה שאתה תעביר את האחריות על שיעורי הבית למורה. את האחריות לתגובה לאי עשיית שיעורי הבית של ביתך למורה. ותבואי ותגידי לה, תקשיבי. עכשיו לך אני אומרת, וכמו שאני חוזרת גם אותה, אני לא להגיד לה את זה. כמו שאם יש לך מריבה עם הילדה, צריך צוח שלה אם את לא קוראת למורה? ככה אם הילדה צריכה לעשות שיעורי בית, והמורה דורשת ששיעורי הבית יהיו מוכנים, והיא לא עשתה שיעורי בית, המורה צריכה להגיב. ולהגיד לה, תקשיבי, כל מה שאני עושה, לא עוזר, לא עובד, ואני מקלקלת היחסים שלי עם הילדה עוד יותר, ואני פוגמת בהתפתחות החברתית שלה. אני לא רוצה להיות במאבק כוח על הדבר הזה. מה, מעכשיו 12 שנים אני אאבק עם הילדה? אתה יודעת מה זה 12 שנים? זה סיוט זה?
כן.
לא רוצה. אוקיי?
אז אני באה הביתה, מביאה אותה מהבית ספר, אני לא אומרת לה מילה לשיעורי
לא,
בית?
לא, את מביאה אותה מהביתה מבית ספר, ואת אומרת לה, תקשיבי, דיברתי עם מישהי, או חשבתי על זה לבד, מה שבא לך, מה שמתאים לך.
כן.
וחשבתי על זה, שנושא שיעורי הבית, אני כבר עשיתי שיעורי בית, אני גמרתי בית ספר, אפילו הייתי באוניברסיטה, עשיתי מלא 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 שיעורי בית, שיעורי הבית האלה הם שלך. ופתאום אני שמתי לב שאני כועסת עלייך את זה, אני לא רוצה להריב איתך. הילדה הבכורה שלי, המאממת שלי, מסוס חיי, אני רבה איתך על הדבר הזה. אני חושבת שזה קל ואת יכולה לגמור את זה מהר. אבל את צריכה תחליטי כל יום מחדש אם את עושה או לא עושה. כי זה שלך. את ואני לא רבות על זה יותר. אם את רוצה, אני יכולה להזכיר לך, מה משווית עשי שיעורים. אבל את ואני לא רבות על זה יותר. מי שצריך לטפל בזה זה המורה, וזהו. עכשיו, okay. היא תהיה מאוד מופתעת, וברור שהיא לא תעשה, אבל ברור שהיא לא תעשה, היא לא עושה בין כה וכה. זהו, אבל אז גם תעשי שיחה עם המורה. את יכולה להגיד לה שהיא תיעץ, את יכולה, מה שאת רוצה, ותגידי לה, אבל באמת ובתמיד, תגידי לה, אני רבה עם הילדה, אני מקלקל את היחסים, אני פוגעת בקשרים שלה עם החברות, שזה הדבר הכי חשוב עכשיו אחרי הקורונה, הכי חשוב, ולא ההתפתחות האקדמית שלהם. הילדים האלה, אני שמעתי ממנהלת גן השבוע, שהגיעו לה, מגיעים אליה שנה ילדים לגן עם אינטלקט נהדר, אבל במצב רגשי וחברתי של גיל שנה וחצי שנתיים ובני 3, נורא! על זה אנחנו צריכות לעבוד היום. ולכן את אומרת למורה שאת לא מדברת על זה יותר ולא רבה על זה יותר עם הילדה. את מזכירה לה, את מעודדת ואת מניחה לזה. ואת תגידי למורה, אני מבקשת ממך, תפעלי מבחינתי בחומרה. אני נותנת לך את כל הגיבוי, לעשות okay. כל מה שאת רוצה. אם חשוב לך להביא את הילדה הזאת לידי כך, שתעשה שיעורי בית. את יכולה להגיד לה, לא, את תגידי לה, אני נותנת לך עצה. מבחינתי, קחי אותה בהפסקה לחדר מורות שתעשה שם שיעורים. מבחינתי, אני לא יודעת, תגידי לה עכשיו, שהיא תשב ליד השולחן שלה, מה שנראה לך, תשלחי אותה למנהלת. עכשיו, את יודעת מה הבעיה היום? שולחים אותה למנהלת ומקבלים אצל המנהלת סוכריה. אותנו, זה יפחיד, את מבינה את ההבדל של הרתעה?
כן, לגמרי.
זה כמו אנשים שלא עומדים באדום לבן, כי הם לא רוצים לקפל רפורט, והם צודקים. הרתעה עובדת. כמו שאני לא אשם 160, אני לא אשם 160 בכביש 6, גם אם האוטו שלי יכול וגם אם אין שם, אני לא אשם. את מבינה?
נכון, כן, מבינה לגמרי.
זאת אומרת, יש איזה דברים שעוצרים, זה החוקים החברתיים, או זה הדברים שנראה לנו שחשוב ללמד את הילדים. וזה צריך להיות בבית ספר, כי זה שייך לבית הספר. זה אני, זה אני מאמין שלי. ותראי מה אני מבקשת ממך, תתקשרי עוד שבועיים, שלושה דברים, אייל, נראה איך זה עבד, מה עובד לנו, אם זה עובד בכלל ומה עובד.
בסדר גמור.
אוקיי, שבת שלום, בבקשה, שבת שלום, ותהנים הקטנה.
שבת שלום,
כל טוב, להתראות. אני לוקחת אוויר, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ, הודעת טקסט בוואטסאפ, 054-70-103-70. כמה דקות של פרסומות, ותכף אני חוזרת. שבתי אליכם, הנה אני פה, שיחת טלפון. שלום. הלו. יאלי, אין לי שיחה על הקו. רגע, איציק אומר לי, רגע. שאני אדבר קצת בינתיים, שאני אעסיק את ההורים, יש לנו איזושהי בעיה טכנית. קורה. יש. לא, אין. שלום, יש מישהו על הקו?
כן.
הלו.
הלו.
שלום, אנחנו ברדיו, צריך לדבר.
מה שלומך?
אהלן, שלומי טוב, תודה רבה.
מעולה מיכל. ככה אשתי מאוד רצתה שאני אעלה לשידור ואני אשתף ככה במה שקרה בבית שלי כנראה כמו אצל רוב הבתים.
אוקיי.
ואני אקבל ייעוץ. יאללה. האם ההחלטה שלי היא נכונה או לא?
בוא נשמע.
יש לנו שתי בנות, אחת בת 8 כיתה ג' ועוד אחת בת 5, עוד שנה הבאה היא תהיה בכיתה א'. הילדה הקטנה שמאוד מזכירה אותי, היא בודקת גבולות. עכשיו היא לא מקשיבה, מתחצפת, עושה מה שהיא רוצה, וסוג של שולטת על המשמעת והחינוך בבית. עכשיו, אני בא ואומר, כמו שאת אומרת הרבה פעמים, בוא נעשה רווח והפסד, בוא ניתן לה, על כל התנהגות לא נכונה, ניתן לה איזשהו, שדעת, רווח והפסד כזה. אני נתתי לה עכשיו עונש, ממש לפני כמה ימים, עונש. שלא לראות טלוויזיה, להיות בטלפון ולא ממתקים, אז זה שהיא מתחצפת ולא מכבדת את ההורים. ואשתי אומרת, אל תעשה כזה דבר, אין קשר בין מה שהיא עשה לעונש שאתה נותן. עכשיו זה הוויכוח שלנו בתור הורים, מה נכון ומה לא נכון לעשות.
אז ככה, הרעיון של לייצר מצב של הילדה זה יעלה עם מרכאות או בלי מרכאות, זה בדיוק מה שגם דיברתי מקודם על השיעורי בית. הרעיון הוא הרעיון הנכון. הפעולה עצמה, זה מה שאשתך אמרה, היא כנראה מקשיבה לי, היא אומרת, אין קשר בין, לא הקשבת לי, אז לא תראי טלוויזיה. את מתחשפת אליי, לא תקבלי ממתקים. לזה היא מתכוונת. בעצם שהעונש שנקטת או הפעולה שאתה נוקט בה, אין לה שום קשר למה שהילדה עשתה. עכשיו תראה, עונש בעיקרון, שניכם צודקים, עונש בעיקרון זה בעצם משהו, פעולה שאני נוקטת, הגבלה שאני מגבילה את הילדה, כשהיא עושה משהו שהוא לא ראוי ולא מקובל עליי.
עונש זה בעצם הפסד עבור נכון. משהו שהיא עשתה שהוא לא היה בסדר, שאנחנו בתור הורים לא מאמינים בו.
נכון.
עכשיו את אומרת שאין קשר, עכשיו
לא, רגע, 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 רגע. לא, לא, בוא נשאר את זה, בוא נשאר, אתה צודק. עונש זה תראי מה את מפסידה כשאת עושה את זה. תראי איך זה עולה לך. או תראי בעצם את התוצאה. זה מה שאני אומרת, ברגע שאני, אם אני רגע לא אשתמש במילה עונש, ורק בוא נחליף את המילה תוצאה, תראי מה התוצאה של זה שאת מתחצפת אליי, תראי מה התוצאה של זה שאני קוראת לך לבוא ואת לא באה, תראי מה התוצאה של זה שאני אומרת לך בואי להתלבש, צריכים לצאת לגן, ואת מתרוצצת בבית ואת לא מתלבשת, בואי תראי מה התוצאה של זה.
נכון, אני לא אחראי, ילדה את אחראית על זה.
נכון, עכשיו, אתה צודק מאוד. מצוין, ואני שמחה שאתה אומר את זה, כי אתה מבין הבדל, מבין מצוין, שגבול זה משהו שאתה יכול לעשות, לא שאני אחראי לזה, אני לא יכול לגרום לזה. אני אומר לך, בואי נתלבש, אחריות שלי להביא אותך לגן, להביא אותך לגן, אז אני יכול להרים אותך לידיים, לשים אותך באוטו, לחגור אותך ולהוריד אותך בגן, זה אני יכול לעשות. אבל בוא נגיד, אני לא יכול להלביש אותך, נגיד, או אני לא יכול לגרום לך לאכול. נכון? אני יכול להחליט אם אני נותן לך את האוכל הזה או לא, כי אני קונה, אני מבשל, אני מגיש, אני יכול להחליט, אוקיי? זה כמו שאומרים לילד, אני לא מרשה לך, אל תוציא את זה מהמקרר. אם אתה רוצה שלא יוציא את זה מהמקרר, או שתעמוד ליד המקרר, אל תיתן לו לפתוח, או שתשים מנעול. שלא את זה ולא את זה אנחנו רוצים לעשות, ולא נעשה גם. לכן, כשאתה אומר בודקת גבולות, תבין, גבול זה משהו שאתה יכול לעשות. אתה שם גבול, ואז בעצם זה מגביל את הילדה. אתה אומר לה, אני נועל את מגירת הממתקים. את לא תקבלי ממתקים. זה גבול. אני מגביל אותה. גם אם היא תלך למגירה והיא תוציא ממתק, אני יוציא לה אותו מהיד. הפעולה שאני עושה מגבילה את הילדה. זה גבול. עכשיו, זה שהיא בודקת גבולות, אתה צודק. ילדים בודקים, ילדים חזקים במיוחד, במיוחד אם יש לה אחות טובה ומתוקה.
הרי למה ילדים, סליחה שאני קוטע אותך, הרי למה ילדים בודקים גבולות? לבדוק האם אני בתור הורה יכול לעמוד על מה שאני אומר.
נכון.
וזה בדיקה של גבול נוסף, לראות האם אני יכול לכופף אותך בכל סיטואציה, ואם כנראה המשמע, כנראה אתה בתור הורה, לא מספיק חזק מולי, ואז
נכון,
אני
יכול... נכון, 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 לא, נכון, אמרת את המילה משמעתי, לא מפחידה, אתה לא ממשמע אותי, אין לי מחיר, אני לא משלם מחיר, זה שאבא צועק, או אמא צועקת, או כועסים עליי, או כל הדברים האלה, זה מחיר יקר, אבל הוא לא מספיק. לילד חזק במיוחד, להפך, כשההורים כועסים וחסרי עונים, ומתעצבנים ומאנישים...
הילד יש... זה משהו
מנצח. כן, יש סיכוי שהילד לומד כמה דברים. אחד, אני גורם להם תחושה של חוסר עונים, אני יכול, האיש הגדול הזה, האישה הגדולה הזאת, אני גורם להם תסכול וחוסר עונים, ושתיים, זה מלמד את הדבר השני, שכוחניות מנצחת, עובדה שהוא יכול עליי. ואז זה עלול גם לחזק את הכוחניות שלה עוד יותר. עכשיו, תראה, זה מה שההורים של פעם עשו. עד לפני 30 שנה, המשמעת האוטוקרטית, הסמכותית מאוד הייתה כזאת, היא הייתה משפילה, היא הייתה מכות, היא הייתה ילד בחושך, היא הייתה להוציא ילד מחוץ לבית, לעמוד בחדר מדרגות, לצרוח, הייתה ב, 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 במשמוע היה המון פחד, השפלה, ובאמת זה היה נורא, נורא כואב, ואז הילדים היו בעצם מצייתים. מי שמציית זה מי שפוחד ממישהו יותר ממנו, זה מי שאומר וואי 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 וואי, לא כדאי לי להתעסק איתו. ואז יש לנו שיתוף פעולה, שבא מתוך פחד, שבא מתוך ציות. אנחנו היום רוצים לנקוט בפעולה, אנחנו רוצים לעשות דברים, שילמד את הילדים שכדאי להם, שילמד, לא שיפחיד, שילמד. עכשיו, אני, זה שלקחת לה את הטלוויזיה, את הממתקים, את הטלפון, את כל הדברים האלה, אני לא יודעת אם זה יעבוד. ויכול להיות שזה יעבוד יומיים שלושה. יכול להיות שבבחינת הילדה, זה נורא מעליב, זה הרתעה רצינית מאוד, וזה ילמד אותה שלא כדאי לה להתעסק איתך. יכול להיות. ויש לנו פה ילדה שמבינה, יכול להיות, שהיא תגיד לעצמה, וואי וואי וואי, לא כדאי לה להתעסק איתו.
המטרה היא גם לא להגיד, סליחה, זה לא רק להגיד אני לא אתעסק איתו, המטרה היא רגע לעצור ולחשוב האם זה שווה לי והאם כדאי לי, האם מה שעשיתי, האם הייתי יכולה לפעול אולי אחרת, ילד יכול לחשוב, ילד יכול...
ברור שהוא חושב.
אם אני קורא לה לנתח מצבים, והיא תחשוב רגע, האם מה שעשיתי שווה לי, הרווח והפסד, אולי כדאי שאני רגע יחשוב, האם אני באמת צריכה להתייחס ככה או להתנהג ככה כלפי ההורים.
יכול להיות, אבל לדעתי זה לא לגמרי קורה. זה כן קורה באופן לא מודע. זה כן קורה באופן לא מודע. זה כמו ההורה שנורא אוהב את הילדים וקונה להם כל מה שהם רוצים. אז הילד לא אומר לעצמו, וואי, האמא הזו נורא אוהבת אותי.
נכון.
הילד אומר לעצמו, כל מה שאני רוצה אני מקבל. זה הכל. ולכן אני רק צריך להגיד את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, ואני אקבל. ואחר כך הם באים אליי ואומרים לי, הילד לא מעריך כלום, והם לא מבינים שמה שהם עושים זה גורם לילד לא להעריך כלום. אוקיי? עכשיו, אותו דבר גם כאן. הילדה לא תגיד לעצמה, וואו, אני משלמת מחיר, אלא הילדה תגיד, לא כדאי לי. הוא לא ייתן לי ממתקים. ומה שאני רוצה, ואולי גזרת הכוונה של אשתך, זה כן לייצר, אפילו נקרא לזה סנקציה, כן לייצר משהו עם משמעת, משהו שאני מגביל באותה ילדה, אבל אני רוצה שהוא ילמד אותה משהו, בוא נגיד ערכי, קיומי, לא שהיא תגיד לעצמה, אני לא כדאי לי להתחצף, כי אז הוא לא ייתן לי ממתקים. לא את זה אני רוצה שתלמד. או, כדאי לי לעשות מה שהוא רוצה, כי אחרת הוא לא ייתן לי טלוויזיה. לא את זה אני רוצה. זה המקום שבו היא מבינה שהכוח מנצח. אני רוצה לייצר מצב, ולכן זה הרבה, ההורות של היום היא הרבה יותר קשה, גם קורונה, גם העבודה שלכם, גם הטלפון שמסיח את דעתכם, וגם ילדים דמוקרטיים, העבודה ההורית היום היא באמת יותר קשה. ולכן, אני כן רוצה לייצר, אפילו אני חוזרת על המילה סנקציה, אני לא מתביישת, ובמיוחד אתה שאתה אבא חזק, אבל אני כן רוצה, ופה אני מתחברת רגע למה שאשתך אמרה, אני רוצה לחבר את זה באופן הגיוני, למה שהילדה עשתה, למשל, נגיד, היא נורא מתחצפת, אתם מארגנים יציאה, אוקיי? מארגנים יציאה למקום שהיא מאוד אוהבת, עכשיו אני אגיד פה משהו שהרבה הורים שלא מתחברים אליי, וואו, 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 הסגרו עכשיו את הרדיו, אבל תקשיב טוב. אתה מארגן יציאה למקום שהילדה אוהבת, אתה מודיע את זה לבנות, אתם אומרים, אתה מסתכל, אתם אומרים, אמא ואני ומיכלי, מיכל זה נגיע גדולה, כן, נקי לגב, אנחנו יוצאים לקניון, אבל שירלה, אני, סבתא תבואי, תשמור עלייך, אתם תישארו בבית, עשו כל מיני דברים בבית, אבל אתם תישארו בבית, אני לא לוקח אותך לקניון, אני מתבייש. את שמה מתחצפת, את רצה, את נוגעת בכל מיני דברים, את צועקת, את נכנסת לחנויות ונוגעת בדברים שאני לא מרשה, אני נורא נבוך מזה, אני לא רוצה, אני לא מסכים לזה.
ואת הגדולה אני כן לוקח?
ברור, למה? ברור.
אז זה בדיוק העניין פה עם אשתי, שהיא אומרת, רגע, אבל לגבי, נגיד, סתם דוגמה, הממתק, אז אני משליח על זה לאותו כיוון. אז היא אומרת, לא, אם אין הממתק לקטנה כי לא הייתה בסדר, אז הגדולה גם לא תקבל.
מה פתאום? אבל אבל אבא לי, אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, זה דבר שני. לא, אבל העיקרון הוא, אם אני עושה סנקציה על ילד אחד, מה פתאום שהשני ישנה מחיר?
בדיוק, זה מה שאני אומר, אתה לא יכול סנקציות על הילד השני, זה בדיוק מה שאני אומר.
נכון, אבל אנחנו לא מסכימים לממתקים כסנקציה על זה שהיא מתחצפת, זה ההבדל.
זה בסדר גמור, אין בעיה, אי אפשר להניש את שני הילדים על משהו שאחד עשה לו בסדר.
לא, אבל תראה, אני אתן לך דוגמה אחרת, אני אתן לך דוגמה, למשל, הילדות תמיד רבות באוטו, ואפילו אם אני יודעת שאחת בעיקר אשמה, נגיד, אוקיי, ילדות רבות באוטו, ואז אני אומר להם, בנות זה נורא מסוכן, בנות זה וזה, בנות תקשיבו, אנחנו עכשיו נוסעים לים, אם אתם רבות באוטו חוזרים הביתה, אוקיי? וגם אם אתה יודע שאחת מציקה לשנייה והשנייה בסוף צועקת עליה, די כבר, תעזבי אותי, נגיד, אוקיי? כאילו אתה יודע, היא ילדה פחות טובה, אבל הם רבו באוטו ועוד פעם יש צעקות, ברגע שהם רבות באוטו אתה עושה סיבוב פרסה, חוזר הביתה. לא הולך עם אחת לים ועם השנייה עולה הביתה. ברגע שאתה מבין, אני צריך לעשות פה איזשהו סוג של הבחנה. או למשל, יש לי ילד שאני רוצה לשמור לו על פחות פחמימות. אז אני לא מביאה חלה בשבת ואומרת לו, אל תיקח. אני לא מביאה חלה בכלל. למרות שהרזה יכול היה לאכול, אתה מבין? זאת אומרת, נכון. יש לנו פה עניין של שותפות, אחד עבור כולם וכולם עבור אחד, אבל אם ילד
אבל
אחד...
אבל לא בכל דבר. אבל
בוודאי שלא, אם ילד אחד מתנהג לא ראוי, ואני ממשמעת אותו, למה השני צריך להיות ממושמע או ממושמע מראש?
אז זה בדיוק מה שעשיתי, סתם שתדעי, לפני כמה שנים טובות, הלכתי עם הילדה הגדולה לאיזשהו פינת חי כזאת, ואת הקטנה לא לקחתי, כי באמת היא מאתגרת בדיוק כמוני כמו שאני הייתי קטן, ולקחתי את הגדולה, אמרתי לגדולה, כן, הקטנה לא באה, כי לא התנהגה יפה.
יפה, אבל, אז אני רק רוצה להרחיב לך, אתה פועל טוב, אני לא רוצה להרחיב לך במה, אלא באיך.
Okay.
כשאתה מחליט למשל שאתה לוקח את הגדולה לפינת חי או לקניון או לסרט ואת הקטנה לא, אתה לא עושה את זה כי אתה כועס, אתה לא עושה את זה כי מגיע לך להישאר בבית, לא מגיע לך לבוא.
לא, ממש לא, בגלל לא. ההתפתחות שלך.
כן, אבל לא, שוב.
אני חייב לעשות קשר.
נכון, אבל הקשר הוא לא בגלל שהייתי ילדה רעה ועכשיו אתה לא רוצה, אלא בגלל שאני יודע שאני חושש שתתנהגי ככה וזה קשה לי. ואני כועס עלייך, ואני לא רוצה לכעוס עלייך, או בגלל שאנשים מסתכלים ואני מתבייש, אני רוצה שהקשר ההגיוני לא יהיה כעס או עונש, הקשר ההגיוני יהיה, בוא נקרא לזה, יקומי, קיומי, חינוכי, אני לא לוקחת על הקניון, לא בגלל שהתנהגה רע, אני לא לוקחת על הקניון כי אני מפחד שתתנהג רע ואני נורא מתבייש, או, אתה מבין? או, אני לא לוקחת על הקניון כי אני יודע, כי אני מפחד שתתנהג רע ואז אני כועס עליה ואני לא רוצה לכעוס עליה. אתה מבין את ההקשר שאני עושה?
כן, הסיבה כאילו שלי... חייבת, חייבת שאני אומר, שחייבת
שאלה
את ההקשר הלימודי הזה.
החינוכי. ובדרך כלל הסיבה שלי לסנקציה, או הסיבה שלי לתגובה, הסיבה שלי להגיב כמו שאני מגיב, הסיבה שלי היא כי אני רוצה יחסים טובים, או כי אני מתביישת, או כי לא רוצה לכעוס עליה כל הזמן, או כי, אתה מבין? משהו כזה. או כי...
שהיא תימד לקחת אחריות על ההתנהגות שלה.
זה העניין, זה העניין.
של כל דבר יש השלכות.
זה העניין. ואז היא מבינה שהיא תבוא לקניון רק תלוי בה אם היא תתנהג טוב. כי אם אני אומר לה, דווקא בגלל שאת ידה רעה, את לא באה, תמשיך להיות ידה רעה. ותשלם את המחיר שלא לבוא. כי תראה לך שאתה לא יכול לשלוט עליה. אבל ברגע שאתה אומר לה, אני לא עושה את זה בגללך, אני עושה את זה בגללי. כי אני מתבייש, כי אני לא רוצה לכעוס עלייך. אוקיי? כי זה, זה, זה מקום אחר, וככה, ככה הם לומדים יותר. וכמובן שזה גם לוקח כמה פעמים, לא רק פעם אחת.
כוחה של טיפה בהתמדה, להמשיך
לעשות. לגמרי. בהצלחה.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, כל טוב ושבת שלום.
כל טוב,
וואו, חבר'ה. אלה שלא הספקנו לחזור אליהם היום, אייל אמר שהוא מבטיח לחזור אליכם בשבוע הבא. אנחנו נהיה פה וניפגש, אבל תקשיבו, 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 תיכנסו לאפליקציה של 103 FM. יש לכם שם 10 שנים, אם לא יותר, שלי, של שיחות. תכתבו את המילות חיפוש ותקבלו שיחות סביב הנושא הזה. אין מה לעשות, צריך ללמוד, זה מה שאני עושה. אני לא נותן טיפים, אני מלמדת אתכם ללמד את הילדים. אז כל טוב, בהצלחה, שבת שלום. תודה רבה לכם על האמון ושאתם כאן. תישארו כאן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור רפי קרסו. שבת שלום. אתם ואני נפגשות ונפגשים בשישי הבא.